אנחנו קוראים בפורים את מגילת אסתר. והשם של המגילה, המילים האלה, מגילת אסתר, הן ישר נשמעות לנו כמו שתי מילים מאוד מנוגדות. שאחת מדברת על גילוי, מגילה, והשנייה מדברת על הסתרה, וזה אסתר. ובאמת בפורים אנחנו ממש, יש לנו איזה קטע סביב הנושא הזה. לא רק במגילה, זאת אומרת, קודם כל בשם של המגילה, וגם במגילה עצמה שלא כתוב בשם השם, ויש שם כאילו, השם נמצא שם, הוא לא נמצא שם, הוא מסתתר, הוא מתגלה מה קורה שם. ובמיוחד, במיוחד, במה שאנחנו רואים ברחוב כשאנחנו יוצאים החוצה בפורים, הבת שלי האמת התחפשה כבר היום, אז פורים כבר התחיל, שרואים רואים תחפושות, ותחפושות הן כאילו מאוד, הן לוקחות את הנקודה הזאת של הלבוש, שתמיד אנחנו מתעסקים, זאת אומרת, אנחנו מתלבשים כל יום, ותמיד אנחנו קצת מגלים את עצמנו וקצת מסתירים את עצמנו, והן כאילו לוקחות, התחפושות לוקחות את זה לאיזושהי נקודת קצה, של כאילו אני יכולה עכשיו ללבוש מה שאני, כל האפשרויות פתוחות, או כמעט כל האפשרויות, תלוי באיזה גיל או באיזה סביבה אתה נמצא, אבל אפשרויות הרבה יותר פתוחות מבדרך כלל. ועכשיו מה אני מגלה ומה אני מסתירה? אני כאילו מתגלה בתור מכשפה, אז מה זה אומר עליי ואיך זה מסתיר אותי? כן, זה כאילו, שואל את השאלה הזאת בצורה הרבה הרבה יותר חריפה. ובעצם כל הנושא הזה של גילויים והסתרות, הוא תמצית החיים שלנו. כי אנחנו חיים בעולם שעולם הוא מלשון הלם, ואנחנו מחפשים לגלות את השם, אנחנו מחפשים לגלות את עצמנו, ואנחנו המון עסוקים בשאלה של עכשיו זה גלוי, עכשיו זה נסתר. זה טוב, זה רע. גם הרבה מאוד בעבודת השם, כאילו איפה אני מגלה את השם, איפה הוא נסתר ממני, או חס וחלילה אני יוצרת הסתרות, איזושהי מחיצה ביני לבינו, וגם בכלל, זאת אומרת, מה בא לי, מה אני רוצה, איזה בחירות אני בוחרת, מה הבחירות הכי קטנות עד הבחירות הכי גדולות, זה בעצם שאלה של איפה מתגלה טוב, איפה הטוב הזה מסתתר. ואם אני מצליחה לגלות טוב במקום שהוא נסתר, או שאני לא מגלה אותו והוא נשאר נסתר ממני, זה בעצם משהו שאנחנו מתעסקים בו כל הזמן. ופורים כאילו לוקח את הנקודה הזאת וצוחק עליה. כאילו, זה לא שפורים מחדש לנו משהו בשאלת הגילוי וההסתר, במובן הזה שפתאום הוא מתחיל לשאול על זה שאלות, כי כל החיים אנחנו מתעסקים בשאלה הזאת. מה שפורים מחדש זה איך הוא מסתכל על זה. ובפורים יש איזושהי נקודה שהיא קצת כאילו מתנתקת מהחיים, או קצת כאילו מעיזה להסתכל בהסתכלות לא רגילה, וההסתכלות הזאת היא כאילו לוקחת את הנושא הכי כבד והכי רציני של החיים שלנו, שזה גילוי ואסתר, שמתעסק בצער ובקושי ובכאב שלנו, והיא לוקחת אותה ופשוט צוחקת עליו, ורואה איך היא הדבר הכי מצחיק בעולם. אז אנחנו ננסה לראות את הנקודה הזאת של הצחוק, את כאילו נקודת מבט האחרת, קודם כל במבט האלוקי. יש כאן דפים, אז תמצאו כאילו מאיפה לקחת. קודם כל מנקודת המבט האלוקית, ואחר כך מנקודת המבט האנושית. בסדר? אז קודם כל מנקודת המבט האלוקית. מנקודת המבט האלוקית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, ובעצם מה הוא עושה? הוא כיסה את עצמו. כשהוא ברא עולם, גם לברוא זה לשון בר, חוץ. זאת אומרת, הוא יצר איזושהי מציאות שהיא כביכול נפרדת ממנו. והעולם הזה שהוא כאילו נפרד ממנו, במילים אחרות הוא נעלם בו. זאת אומרת, הוא כאילו חוץ ממנו, הוא כאילו איננו. אנחנו לא רואים את השם. זה כל המהות של העולם, לא של העולם הזה רק, אלא של העולמות. גם העולמות העליונים, הם בעצם סוג של מציאות שהיא כביכול נפרדת מהשם, תלוי כל עולם ברמה שלו, אבל כביכול משהו אחר מהשם, ושהשם קצת לא גלוי בה, הוא נסתר בה. ובשביל מה הוא עשה את זה? כן, אנחנו המון שואלים את השאלה הזאת, למה בעצם כל הסיפור הזה? בשביל מה הוא ברא עולם שבו הוא יהיה נעלם? ובחסידות אומרים, בעל התניה מביא ממדרש רבה, שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא התאווה להיות לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, מה התמצית של כל הסיפור הזה? בשביל מה זה בא? שיהיה איזשהו מקום שהוא תחתון. הוא תחתון במובן שהוא כל כך, יש בו כל כך הרבה העלמות וכל כך הרבה הסתרים, שהוא כבר מצליח להתכחש להשם. לא רק לא לראות אותו לגמרי, אלא שאנחנו יכולים לקום במקר ולשאול את עצמנו, יש אלוהים, אין אלוהים. מה, כאילו זה באמת? ואפילו אם אנחנו אנשים מאמינים ושומרי תורה ומצוות, אנחנו יכולים לרגעים, כאילו תוך כדי תפילת 18 או תוך כדי לא יודעת מה, לשאול את עצמנו, מה כל הסיפור הזה? זה אמיתי? זה לא אמיתי. זאת אומרת שאנחנו חיים בתוך מציאות, שהקדוש ברוך הוא כל כך כל כך נסתר ונעלם בה, עד שיש התכנות שהוא שהוא הכי קיים בעולם, יעמוד, הקיום שלו יעמוד בסימן שאלה. ושמישהו בעולם הזה יחשוב שאולי הוא בכלל לא. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם כזה תחתון ומתכחש, יהיה גילוי אלוקות. זאת אומרת, גילוי אלוקות במקום שהקדוש ברוך הוא ברור מאליו וגלוי, זה לא מגניב, זה לא חידוש. מה חידוש? מה מיוחד? מה מצחיק? כשהשם מתגלה איפה שלא ציפית שהוא יתגלה. אז צריך לברוא מציאות שבה אנחנו לא מצפים שהוא יתגלה, ואז שהוא יתגלה בה. וזה כאילו הקאץ'. ועל זה בעל התניא מדבר, אדמור הזקן, בספר שלו, תורה אור. זה ספר שבו יש לו דרושים על התורה. יש שני חלקים של הספר, הראשון נקרא תורה אור והשני ליקוטי תורה, וזה ממשיך, כאילו, ליקוטי תורה ממשיך תורה אור. אז הוא מדבר על הפסוק, צחוק עשה לי אלוקים. בקבלה, השם, שם אלוקים, הוא מסמל את הגילוי של אלוקות בתוך הטבע. זאת אומרת, אלוקות שהיא מצומצמת, שהיא נסתרת. אנחנו יודעים שאלוקים, לא עם קוף, עם ה', בגימטריה הטבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, והוא בעצם פועל דרכו, והטבע הוא מגלה אותו, והוא בעיקר מסתיר אותו. ושם אלוקים זה התנועה הזאת של הצמצום וההסתרה. שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עולם מצומצם, בתוך חוקי טבע מוגבלים. והוא אומר, מאיפה מגיע הצחוק האלוקי? מאיפה מגיע השמחה, ההנאה? מהעולם הזה? מאלוקים. צחוק עשה לי אלוקים. שעיקר הצחוק ותענוג העליון נמשך על ידי שם אלוקים. כמשל הצחוק שעושים מסרים, שהוא מדבר חדש, כמו מלחמת הארי עם חיה אחרת. שמההתחדשות נמשך הצחוק והתענוג. אז יש אנשים שלוקחים עריות ונותנים להם להיאבק באיזושהי חיה אחרת. ואז מה קורה? כאילו שאריה אתה סתם רואה אותו והוא גדול ומפחיד ומתני וחזק והכל. אז זה פשוט. זה לא מצחיק. זה לא משעשע. מה משעשע? כשלוקחים אותו מול חיה אחרת ואז כאילו יש איזה מתח כזה. אתה שואל את עצמך, זה יקרה או לא יקרה? סליחה. אני לא, אני בצום. זה התגבר, כן. לא, לפעמים נשים נשואות, מניקות, בהיריון, זה לא תמיד, אבל אני לא. אז כשאריה הוא ככה לבד, זה לא מצחיק, אבל אם הוא, זה לא משעשע, אבל אם הוא נאבק באיזושהי חיה גדולה אחרת, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה יקרה? זה יצליח, זה לא יצליח, הוא יצליח להתגבר על החיה הזאת, אולי בסוף, אולי הוא חלש מדי, אז יש איזשהו מתח, ואז בסוף הוא מצליח, אז כאילו, אז זה כיף, אז זה משעשע. כן, אותנו, היום זה כבר לא כל כך משעשע לראות חיות כאילו נהרגות, אבל כאילו, המתח הזה הוא השעשוע, שיש מתח ובסוף יש פתרון. שיש איזו שאלה כזאת, ובסוף מתגלה שזה כן מצליח. אז הוא אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא ברא את העולם הזה. הוא נתן כאן איזשהו מתח, והמתח הזה הוא נוצר משם אלוקים, מזה שיש הסתרה. אז זה אומר כך, בחינת ביטול היש לעין, זהו ההתחדשות, שהנברא שנעשה יש ודבר נפרד, יוכל לבטל את עצמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות, שבה יש כאן כאילו, יש משהו שהוא נפרד מהשם, כביכול. וזה האדם, וזה העולם. והאדם יכול לקחת את היש הזה, ולחזור ולהתבטל בחזרה, ולחזור ולדבוק בהשם. עכשיו השאלה, זה יקרה או לא יקרה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית, הוא מאפשר לנו להחליט אם אנחנו רוצים לדבוק בו או לא רוצים לדבוק בו. ועכשיו יש איזה מתח כזה. זה יקרה או לא יקרה, זה יקרה או לא יקרה. והמתח הזה הוא זה שמאפשר את הצחוק בסוף. הוא זה שמאפשר לזה להיות משהו מרגש כשזה קורה. שבאמת אנחנו בוחרים. מה שאין כן, אם לא היה השם אלוקים מסתיר, לא היה נמשך בחינת צחוק ותענוג, זה כלל. אם כן, הצחוק והתענוג עשה לנו השם אלוקים המסתיר ומעלים, שבסביבתו נמשך התענוג, והיינו על ידי ביטול היש לעין. עכשיו זה נשמע נורא נורא פשוט כשאנחנו נשבות בשיעור ומדברות על זה. אבל השם אלוקים הזה זה כל הצרות שלנו בחיים. זה כל מה שקשה לנו, גם במובנים הפיזיים הקיומיים, שבעצם המגבלות של הטבע הן יוצרות לנו מוות וחולי ועוני וקושי וכאב מכל סוג שהוא. וגם המגבלות שלנו בראיית השם הן מרחיקות אותנו מהשם. זאת אומרת, בחוויה שלנו זה לא דבר מצחיק בכלל. הוא אומר, אבל אם אתה מסתכל על זה לעומק, אתה רואה שכל הצחוק והעונג של העולם הוא בא בזכות הדבר הזה. וזה לא הסתכלות של כל הזמן, אבל מדי פעם בחיים שלך, פעם בשנה בפורים, אתה יכול לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד באמת באמת, כל השמחה וכל הטוב, המקור שלהם הוא דווקא בכאב. ואני יכול לראות את הכאב הזה וגם לסמוך ממנו באיזושהי צורה. וגם לגלות כמה שהוא באמת מצחיק. כן? כשמספרים לנו בדיחה, הבדיחה עוד באמצע היא לא מצחיקה, בסוף היא מצחיקה. אבל כשאתה מסתכל מהסוף על האמצע, אתה אומר, כן, זה, הנה, אני רואה איך זה הוליך אותי אל הצחוק. זה היה המתח שהוביל אל הצחוק. ואנחנו עכשיו במתח הזה. אבל יש לנו איזושהי אפשרות כאילו לאחוז בסוף. ולהגיד, בסוף, אז אם עלה שחוק פינו, בסוף אנחנו נצחק מזה. ואז התגלה שהכל זה היה בשביל להצחיק אותנו. והנה עיקר הצחוק והתענוג מתגלה כשנשלם הבירור והתיקון בשם אלוקים. כמו במעשה בראשית כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויחולו השמיים. שבגמר כל המלאכה נתגלה התענוג. מה שאין כן, בעוד שלא נגמרה המלאכה, אין התענוג מתגלה, כי אם הוא עסוק לגמור המלאכה. כך על דרך זה, עכשיו העסק הוא להיות עובד אלוקים. להיהפך חשוכה לנאורה, להפוך את החושך לאור. ובגמר ושלמות הבירורים, אזי כתיב ותחדש פני אדמה, ישמח השם במעשיו ויהיה גילוי הצחוק והתענוג. ולכן נקרא יצחק. לא קוראים לו צוחק, קוראים לו יצחק. על שם העתיד, שלעתיד יהיה גילוי וצחוק תענוג זה. זה אומר, מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו, כן, זה לא דרוש לפורים, אז לחיים הכללים שלנו מאוד חשוב להבין שהצחוק הזה הוא, אנחנו אוחזים במשהו שהוא לעתיד לבוא, אבל הוא באמת שייך לעתיד. זאת אומרת, עכשיו זה עוד לא מצחיק. כשקורה לנו משהו עצוב, וגם כשאנחנו נפגשים בחיסרון בעבודת השם, זה עדיין לא מצחיק. אבל אנחנו כבר עכשיו יכולים להבין שבסוף זה יהיה מצחיק. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עובדים, זה עבודה קשה. לאבד את החושך, להפוך אותו, להאיר אותו, לגלות בו אור. בחיים שלנו, בכל ההקשרים שלהם. אבל כבר כשאנחנו עובדים את העבודה הקשה הזאת, אנחנו יכולים להבין מה יקרה בסוף. זה לא כל החיים יהיה ככה. בסוף, הסוף הוא צחוק, הסוף הוא שמחה, הסוף הוא להסתכל אחורה ולהבין שבעצם הכל היה בשביל לצחוק. ופורים הוא קצת משם. זאת אומרת, בפורים אנחנו מסוגלים טיפה להרפות מהאחיזה שלנו בשאלה שנדבר עליה עוד בהמשך, ארור המן או ברוך מרדכי, וברוך מרדכי, זאת אומרת, מה המציאות שאני נתקלת בה? היא ארורה או ברוכה? מה קורה כאן? זה טוב או רע? טוב או רע? טוב או רע? זו שאלה שכל הזמן כאילו מתקיפה אותנו בחיים. ובפורים באיזושהי מידה אנחנו מרפים מהשאלה הזאת ומתרוממים וצוחקים עליה. ואנחנו אומרים מה זה משנה? ארור, אמן, ברוך מרדכי, כל אותו דבר. למה הכל אותו דבר? כי בסוף הכל מצחיק אותי. אז כאילו, אז ככה, כאילו, אז גם ארור אמן הוא סבבה. העיקר זה מה קורה בסוף. בסדר? אז זה ההתחלה. זאת אומרת, ההתחלה היא המבט האלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, את העלמות וההסתרים וההגבלות והצמצומים, הכל בשביל השמחה שתייצא מזה. זאת אומרת, זה ההקשר שבו אנחנו נתונים. אנחנו נבראנו לתוך בדיחה. אנחנו נמצאים בתוך משהו משמח וכיפי. כן, בהיבט הרחב שלו. וכאילו כדי לראות מה הצחוק הזה עושה לנו, איך אנחנו מתייחסים אליו, ואני רוצה להביא לכם איזה קטע מסיפור, הבאתי לכם כאן, קטע מסיפור של רבי נחמן מברסלב, סיפור מהמם מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שמי שעוד לא קרא אותו שתקרא, ומי שכבר קרא שתקרא שוב, באמת שווה. לפנות בוקר שמעו כל הצחוק הגדולה מאוד כנ"ל. כן, זה צחוק שהוא כבר דיבר עליו בסיפור הזה, ששמעו אותו ולא הבינו מהו, אז זה קרה שוב. עד שכל האילנות היו רועשים ומזעזעים כנ"ל. וסיתו, היינו העבד, הסית את בן המלך האמת, שהוא אדונו, לשאול את אדם היער מה זאת. כן, מי שלא מכיר את הדמויות זה לא כל כך חשוב. ושאלו, מה כל הצחוק הגדולה הזאת סמוך לבוקר? ישיב לו, זהו צחוק שהיום שוחק מן הלילה. שהלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם? ואזי היום שוחק ועושה צחוק גדולה. ואחר כך נעשה יום. וזהו כל הצחוק הנעל. ונפלא בעיניו, כי זהו עניין של פלא, זהו עניין פלא שהיום שוחק מן הלילה. אז מה זה עושה לכם כשאתם קוראות את זה? הצחוק הזה הוא נעים? נכון, יש משהו קצת מפחיד בזה? נכון. מוזר ומפחיד כאילו בסיפור הזה על הצחוק, נכון?
בזמן הכי חשוך.
מה?
בזמן הכי חשוך.
זה בזמן הכי חשוך, וכאילו, זה צחוק הזה שהוא כאילו, זה מה שהוא אומר גם שכל העיניות היו רועשים ומזדעזעים, ויש לנו איזושהי הזדהות עם, נכון? אתה גם, זאת אומרת, זאת הייתה חוויה שלי כשאני קראתי את זה מלא פעמים, שיש בזה משהו מרעיש ומזעזע. זאת אומרת, זה כאילו, זה לא, זה מטלטל אותנו. זה עושה הרגשה לא נעימה. נכון. לא היו שם. אבל יש משהו בצחוק של רבי עקיבא שהוא כאילו קצת יותר נחמה כזה כשאנחנו קוראים אותו. אבל זה אותו עניין, זה ממש אותו עניין, זה סתם עניין של תחושה, אוקיי? יש כאן איזושהי תחושה לא נעימה ואני רוצה קצת לדבר עליה. כי יש משהו מאוד חשוב, כאילו כשאנחנו מדברים על הצחוק האלוקי הזה, שחלק מהתחושות, זאת אומרת, יש בזה משהו מרומם. יש בזה משהו שאתה אומר, וואו, אז כל הסיפור הזה הוא קצת אחרת ממה שראיתי. וגם יחד עם זאת, יש איזו תחושה כזאת שהיא אומרת, אז כאילו עושה הכל כדי לצחוק עליי. וזה קצת מה שהיום, שהלילה אומר ליום. כאילו, מדוע כשאתה בא אין לי שם? כאילו, אתה תבוא ואתה תמחק אותי. עוד שנייה יבוא יום, והיום הזה יגלה שאני סתם לילה, חשוך ועלוב, ולא יהיה לי שם. וזהו, ואני לא יהיה כלום.
כי
חושך זה כלום, כן. ואז כאילו, ואז היום כאילו בא ובאמת צוחק עליו, והלילה נעלם, ואנחנו נשארים עם איזו תחושה לא נעימה כזאת בלב, שמסכן הלילה הזה, מה עשו לו. ואנחנו מזהים איתו, כי גם אנחנו מפחדים שזה יקרה לנו. כי כאילו, יש איזה מקום שאנחנו אומרים, כזה שהוא כזה גדול, והוא כזה אינסופי, והוא ברא אותנו קטנים ומצומצמים כאלה. ובסוף הוא יצחק עלינו, או עכשיו הוא כאילו יושב ומסתכל וצוחק עלינו. איך אנחנו כאילו קטנים כאלה? כן, אתם מכירים את זה, אדם מתכנן ואלוקים צוחק. יש כל מיני כאילו ביטויים האלה, צחוק הגורל. שהם באים כאילו לאפס אותם. עכשיו יש בה משהו שהוא מאפס בצורה חיובית שלו, שהוא אומר כאילו תפסיק לעשות מעצמך הכל. יש משהו הרבה יותר גדול מזה. יש אלוקים, יש גורל, כאילו יש, יש, יש דברים שהם יותר גדולים מההחלטות שלך. וכאילו אחרי הכל זה הכל יכול, כאילו כל התוכניות שלך יכולות להפוך לאיזושהי בדיחה, בדיחה עצובה או שמחה או אבל בדיחה. ויש בנו משהו שהמקום הזה הוא משתק אותו. ואני רוצה לדבר על המקום הזה כי הוא צריך, הוא צריך תרופה, הוא צריך תיקון. זאת אומרת, זה לא צריך לשתק אותנו. כשאנחנו מדברים על זה שכל העולם הזה יהיה צחוק, אז זה צריך לבוא במקום שהוא לא מוחק אותנו והוא לא משתק אותנו.
אבל זה סוג של מוציא יותר קטנים כאלה.
של מה?
זה כן סוג של מוציא אותנו קטנים, כאילו.
נכון. אז צריך להבין מה, מה, כאילו, צריך לראות מה זה עושה שם. כאילו, איך הוא מוציא אותנו קטנים, הוא לא בעצם מוחק אותנו, והוא לא, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא הופכים את השם לאיזשהו מישהו גדול שאמר, מה אני אעשה, איך אני אשתעשע, בוא נשים כאילו כמה נמלים בתוך קופסה ונעשה להם מבוך, או לא יודע, נשחק בהם, כאילו. השם משחק בנו או שהוא שמח בנו? כאילו, זה מאוד חשוב שהנקודה הזאת תהיה ברורה לנו. כי היא באמת בסימן שאלה מאוד גדול, ואני חושבת שאחד הפחדים הכי גדולים שלנו, זה לא פחד קיומי כמו לפחד מהמוות, אבל כאילו יש לנו איזה פחד כזה, שבסוף יתברר שאנחנו סתם בדיחה. כאילו שבסוף כל מה שנראה לנו מאוד חשוב ומאוד משמעותי, יתברר שהוא כלום. שיסתבר שאנחנו לא חשובים, שמה שחשוב לנו הוא לא חשוב. וזה הנושא הזה, כאילו שמישהו יצחק עלינו. ובאמת זה לא. זאת אומרת, באמת גם הצחוק שהיום עושה מהלילה, וגם הצחוק שהקדוש ברוך הוא כאילו עושה איתנו, זה לא צחוק מהסוג הזה. ולמה הוא לא צחוק מהסוג הזה? כי השם הוא לא רק גדול עד אינסוף, הוא גם קטן עד אינסוף. זאת אומרת, הוא מצליח, האינסופיות שלו היא מאפשרת לו לא רק להיות מאוד מאוד גדול, ובזה מאוד כאילו מנותק מאיתנו, שאנחנו כאלה קטנים, והוא כזה גדול. ואם אנחנו כאלה קטנים והוא כזה גדול, אז הוא צוחק עלינו שאנחנו כאלה קטנים. כי הקטנות שלנו היא כאילו, היא לא נוגעת בו. היא רק מצחיקה אותו. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא גם קטן עד אינסוף. הרבי מלובביץ' היה לו ביטוי כזה, מעלה מעלה עד אינסוף ומטה מטה עד אין תכלית. שהקדוש ברוך הוא יכול להקטין את עצמו ולצמצם את עצמו עד לפרטים הכי 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 קטנים. וזה אומר שהוא יכול גם הכי להתעניין בנו. זאת אומרת שהוא לא רק חייב לשמור את עצמו גדול ומרוחק ושלא אכפת לו מאיתנו, אלא להיות הכי, שעם כל הגדלות והאינסופיות שלו, יהיה לו אכפת גם ממני האדם הפשוט עם הבקשות הפשוטות שלי. וזה הצחוק שלנו, שאנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא האינסופי יכול גם להתעניין במישהו פעוט כמוני, אז זה מצחיק אותנו. כן, אם דיברנו, ותכף נרחיב את זה. אם דיברנו על זה שמה שמצחיק את השם זה שהוא יכול להתגלות גם במקום הכי הכי קטן, אז כאילו אותה נקודה מצחיקה אותנו והפוך. שהקדוש ברוך הוא שהוא כזה גדול ואינסופי, עם כל הגדלות האינסופית שלו, הוא יכול להתעניין במישהו נורא קטן, בי. ושאני באמת באמת אהיה חשובה לו. אני אזכיר כאילו, יש משפט נורא חזק במגילה שאסתר אומרת, שהוא באיזשהו מקום הלב של המגילה, שהיא אומרת, אם נמצאתי חן בעיניך המלך. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, שרק אסתר מעיזה לשאול אותה, והיא מנקרת בלב של כולנו. אנחנו מוצאים חן בעיניך? כאילו, כשאתה מסתכל עליי, איך שאני, מה שאני, במקום שבו אני נמצאת, זה מוצא חן בעיניך? אתה רואה את זה? אפילו בני ישראל שאלו את זה, בצורה קצת אחרת, הם שאלו, יש ששם בקרבנו עם עין, כן, שבת זכור, זה עכשיו, אבל כאילו זו שאלה קצת יותר מרוחקת כזאת, אתה איתי או נגדי?
קצת כפירה,
כאילו היא לא, זה כאילו לשאול את זה בלי להיות תלוי בזה לגמרי, כשאני שואלת אם לא מצאתי חן בעיניך המלך, אני כאילו אומרת, אני תלויה בזה, אם אני לא מצאת חן בעיניך לא שווה לי כלום החיים האלה. ואסתר כאילו התאבדה על זה, ובני ישראל לא התאבדו על זה, אז אמרו, אתה איתנו או נגדנו, שזה כאילו, אם לא, אז לא צריך טובות כזה. שזה כאילו המלך שם, אבל זה אותה שאלה. כאילו בתוך של זה, זה אותו מקום שהוא מחפש את זה. שהוא שואל, אכפת לך ממני? אתה רואה אותי? זה עושה לך משהו? אני משמעותית? וכאילו כדי להבין כאילו עוד את ה... אני רוצה לדבר עוד על הנקודה הזאת. אנחנו עוברים... זה מעברים מהירים מדי? אני כאילו... זה כאילו לא... בסדר? בסדר לכם? אחלה. אז אני רוצה לדבר על אישה שיקורה אחת. בפורים הנושא של נשים שיקורות הוא תמיד כזה לדבר עליו או להתעלם ממנו או מה להגיד עליו. אז כאן ממש קרוב אלינו הייתה אישה שחשבו שהיא שיקורה, חנה. והסיפור שלה עם כל הנושא הזה של השחרות הוא נורא מעניין. אני רוצה לקרוא את זה ואני אביא לכם בעל פה משהו שהרבי מלובביץ' תורה של הרבי מאוד מאוד יפה על הסיפור הזה. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו. ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת אחל השם, והיא מרת נפש. ותתפלל על השם ובכות יבכה. ותדור נדר ותאמר השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. והחשבה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? אסירי את עינך מעלייך. וטען חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את המתך לפני בת בליעל. כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדינו. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מין. אז כן, כולנו מכירים את הסיפור הזה. הסיפור הזה, יש פה משהו נורא מוזר. קודם כל, יש כאן איזשהו מקרה נורא קיצוני. כאילו, חנה מתפללת, שופכת את הלב, ומה אלי חושב עליה? ששיקורה. כאילו, ההפך הגמור מהסיטואציה. והרבי אומר, יש כאן, כאילו זה מעורר המון שאלות. קודם כל, למה התורה מספרת לנו את זה? זה לשון הרע לספר על אלי שהוא חשב על מישהי שהיא מתפללת שהיא שיקורה. כאילו זה משהו נורא בעייתי, נכון? זה לא יפה לחשוב ככה. אז למה התורה מספרת לנו שזה קרה? וגם, איך זה יכול להיות שאלי רואה אישה, הוא חושב שהיא שיקורה, והוא לא מעיף אותה מהמשכן, אלא הוא מחכה שהיא תגמור להתפלל, ואז הוא מתחיל לדבר איתה, נורא יפה, כאילו, יש כאן אישה שיקורה, לפי דעתך, שעומדת בתוך המשכן, אין מצב שהסיטואציה הזאת תמשיך. כאילו, קוטעים את זה עכשיו ומוציאים אותה החוצה. איך הוא כאילו יוצר דיאלוג? אז הרבי אומר, זה לא שחרוץ. אלי לא באמת חשב שהיא שיקורה. השחרוץ כאן היא לא שחרוץ מיין, אלא שחרות מתפילה. זאת אומרת, זה כמו להשתכר. אומר, אלי, הוא עומד כל הזמן בבית השם, הוא עובד את השם, כן? אלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת אחל השם. זה העבודה שלו, כל היום הוא שם. והוא כאילו כל הזמן רואה את השם האינסופי, הגדול. כן, זה תפיסת הלוקות שלו. השם. הוא גדול, הוא ענק, הוא מפעיל את העולם הזה, הוא מוליך אותו בדרכים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו בהתבטלות כמו אמולו. ואז באה שם אישה, והיא אומרת, אני רוצה ילד. וכתוב, כן, המדרש אומר שהיא אומרת לו, היא אומרת, השם, לא מבראת לי רחם, אם אתה לא נותן לי ילד. וכן, והיא ככה מאוד נכנסת למקום הזה. אני רוצה ילד, ותיתן לי ילד, ואם תיתן לי, אני נודרת נדר, והיא מדברת על ליבה, והיא מרבה להתפלל, והיא ככה מאוד 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 נכנסת לזה. ואני אומר, מה נסגר איתך? כאילו, בסדר, את רוצה ילד, תבקשי. אבל אולי השם לא רוצה. השם גדול, כאילו, איך את יכולה להעמיד עצמך בצורה כל כך כל כך חזקה? במרכז, את לא שמה לב שיש כאן אלוקים שהוא הרבה יותר גדול מזה? מה עכשיו יל? כאילו, בסדר, יאן, תבקשי, שם, אבל כאילו, להיכנס לזה, לחשוב שזה הכל? יש כאן אלוקים, חיים, אינסופי, שהוא לפני הכל והוא אחרי הכל, כאילו, מה, כאילו, את משתכרת. זה מה שיקור שהוא כאילו, הוא לא שם לב והמציאות שסביבו, אז את שיקורה מהכרות שלך, כאילו, תתפסי על עצמך. והיא אומרת לו, אתה טועה. הקדוש ברוך הוא, עם כל זה שהוא גדול מאוד מאוד מאוד, הוא יכול, והוא בוחר גם להקשיב לתפילה הקטנה שלי. ודווקא הגדלות שלו מתגלה בזה, שהוא מסתכל על הדברים נורא 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 קטנים. ושהוא נותן לאישה אחת בדור אחד ילד. והסיפור הזה אפילו אחר כך ייכתב בתורה, הילד הזה. כאילו הוא יכולה להיות תשובה אחת פשוטה לאישה אחת שביקשה, ששאלה. והקדוש ברוך הוא יסתכל על זה, וזה יהיה לו חשוב, והוא ירצה את זה. והגילוי הזה הוא גילוי משמח, הוא גילוי מפעים. הוא גילוי מפעים כשאנחנו זוכרים גם את אלי, ולכן התורה לא מביאה לנו רק את חנה, היא מביאה לנו גם את אלי. כי אם אנחנו, כל התפיסת אלוקות שלנו הייתה רק שהשם צריך להביא לנו מה שאנחנו מבקשים, אז באמת היינו כאילו, היה לנו אלוקים כזה. נורא נורא קטן שהוא כאילו, מה שאנשים אוהבים לכנות כספומט, כן? מהאלוקים הוא כספומט. שאנחנו מבקשים והוא עונה, אנחנו מבקשים והוא עונה. כאילו כל מה שמעניין אותו לעשות זה רק להיענות לבקשות שלנו. אז זה לא היה, זה גם לא היה חידוש, זה לא היה מגניב. מה כן חידוש? שיש לנו אלוקים אינסופי. שבאמת אנחנו יכולים להבין את האמירה הזאת של אלי, יש לה הרבה מקום בנפש שלנו, שאנחנו עומדים מול השם. אז אנחנו אומרים לו, כאילו אנחנו קודם כל מדברים על כמה הוא גדול ואינסופי. אם תסתכלו בתפילה, התפילה כאילו פסוקת הזימרה, זה כאילו בא מאוד להצים את המקום הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא את השמיים ואת הארץ, וכולם מהללים אותו, וכאילו השם הוא ענק, הוא אינסוף, ואחר כך המלאכים שאומרים קדוש, 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 וכאילו אנחנו קודם כל בזה. קודם כל מבינים את זה. ואחרי זה, בכל זאת אנחנו אומרים, אבל אחרי הכל, אנחנו יכולים לראות שהוא בוחר בנו. בנו עם ישראל, ובנו אני, האדם הבודד הפשוט, שמצאתי חן בעיניו. שיכול להסתכל עליי, וכן, לענות לבקשה שלי המאוד פשוטה. שאני אצליח היום במבחן. שתעזור לי עם זה, שאני אמצא את מה שאני מחפשת. שיהיה לי כן, בקשות קטנות, בקשות גדולות, זה לא באמת משנה. אבל כל בקשה שלנו תהיה קטנה ביחס ללוקות. וזה שהקדוש ברוך הוא, עם כל זה שהוא אינסופי, באמת באמת מעניין אותו ואכפת לו מה שאני מבקשת, הוא יכול לענות לזה, אז זה הצחוק. כאילו זה הגילוי המחודש של מופח הזה, שאומר, אתה אינסופי ועדיין אתה יכול לחדור למקום הסופי והמצומצם שאני נמצאת בו, ולהתגלות שם. וזה דווקא כאילו, מרוב שאתה אינסופי אתה יכול גם את זה. כאילו אתה לא אינסופי וקלו בתוך הגודל שלך, אתה אינסופי ויכול לבחור להיות הכי קטן שבעולם. ויכול לבחור לענות לתפילה של ילד בן 3. שהוא מבקש בקשה נורא קטנה ופשוטה. אז מתוך שתי החוויות האלה, אני רוצה שנסתכל קצת על מה שאסתר המלכה עוברת. שוב, מתוך תורה, יצא לנו כמעט הכל חב"ד חוץ מברסלב ואחד באמצע. זה פשוט תורות שאני מתעסקת בהן יותר ביומיום, אבל תהנו. כן, בטח.
נכון, אמרתי לפני כן שכל הניסיונות והקשיים הם בסוף השמחה שלהם. זה בעצם מה שהסברת עכשיו,
בסוף. במובן מסוים, כן. כן. זה מעולה שאת שואלת את זה, כי זה פותח את זה לעוד יותר. מה קורה לנו כשיש לנו ניסיון, אז אנחנו עומדים מול המקום של השם הוא הרבה יותר גדול ממני. כאילו כל עוד החיים שלי בסדר, אז כאילו אני יכולה לחשוב שהשם הוא כספומט, נכון? מתי אני מפסיקה לחשוב שהוא כספומט? כשמשהו מתערר, כאילו. היה לי השבוע איזה מקרה מטורף ששכחתי. חברה ביקשה ממני להוציא לטבעת מחנות תכשיטים. והוצאתי לה, והייתי ביום כזה של סידורים לפני פורים, במלא מלא 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 חנויות, ואני בלחץ אטומי, יש לי טבעת של חברה, כאילו, בתוך התיק, ואני במלא חנויות, תחפשות ועניינים, ועם צטופפת עם מלא אנשים, וכל פעם בכמה דקות אני מסתכלת בתיק לראות שזה עדיין נמצא. וזהו, ואז אני חוזרת הביתה, ולפני שהייתי בחלונות האחרונה הסתכלתי שזה אצלי, אני חוזרת הביתה, זה לא. וזה כאילו, זה אפילו לא שלי, כאילו, וואי, ואני כזה, השם, אין מצב שאתה עושה לי את זה, כאילו. אני לא אעמוד בדבר הזה, זה כאילו... אז זה משתק, זה המקום הזה שכאילו אומר, השם הוא אינסופי, כאילו, את כאילו חושבת וזה, ובדקת והכל, ויש איזה כוח אינסופי שהוא כאילו הרבה יותר חזק ממך, ויכול עכשיו לצחוק עלייך, כאילו. זה היה כזה, וואי, ואז אמרתי, טוב, אני מתקשר לחנות האחרונה שהייתי בה, והלוואי שזה, ואיך שאני מתקשרת, אני אומרת, הייתי אצלכם, אז היא כזה, טבעת, קיצור, זה, שמתי את זה פשוט איפה שהיה לי הארנק, וכנראה כשהוצאתי את הארנק, זה נפל לי שם. נצאו אותה והכל בסדר. וכאילו, אני נשמתי לרווחה. ואז כאילו חוויה, כאילו, אז יש שם את החוויה שאומרת, אחרי כל זה, שהוא עצום ואינסופי, הוא יכול לבחור לעשות בי מה שהוא רוצה, הוא בוחר להיטיב איתי. הוא בוחר לענות לבקשות שלי, כאילו באמת אוהב אותי ובאמת רוצה אותי. וזה גילוי מפעים, כאילו שהוא יכול לבחור הכל. וזה בא מתוך הניסיון, כי כאילו בלי הניסיון אנחנו לפעמים לא נפתחים, כן, ניסיון בגדול, ניסיון בקטן, זה באמת ניסיון גם יחסית קטן, כן? עם כל זה שהוא נורא טלטל אותי והטריד אותי. יש לנו ניסיונות יותר גדולים מזה, ויש לנו גם ניסיונות יותר קטנים מזה, וזה לא משנה. כאילו כשאני מגיעה לאיזשהו מקום שהוא פתאום מכיר בזה, שיש כאן אלוקים שהוא הרבה יותר גדול ממני, אז אני כאילו, ומה עם זה? אז זה מאפס אותי, ואחר כך שאני יכולה לענות את התשובה שכן, אם כל הגדלות שלו הוא רוצה אותי, ואם כל הגדלות שלו מצאתי חן בעיניו, אז זה העושר הכי גדול. וזה כאילו, יש שם איזה צחוק כזה. טוב, ומה אסתר? אז בעל התניה מסתכל על שני פסוקים, על כאילו שני פעמים, זה בעצם ארבעה פסוקים, שתי פעמים שאסתר מדברת עם המלך אחשוורוש, בא אל המלך, ועל ההבדלים ביניהם, ובעצם כאילו מראה כאן איזשהו תהליך שהיא עוברת. אז בפעם הראשונה כתוב, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך פנימית נוכח פני המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויש את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. ואחר כך, אחרי שכבר תולים את המן והכל, וכאילו הכל הסתדר, אבל בעצם הגזרה עדיין נשארה. יש לנו, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני הרגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויש את המלך לאסתר את שרבית הזהב, וכאן ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. זאת אומרת, יש לנו פעמיים שהמלך מושיט לאסתר את השרבית, בפעם הראשונה היא נוגעת בראש השרבית, כן, בקצה, ובפעם השנייה היא לא נוגעת בשרבית, אלא קמה ועומדת לפניו. כאילו מבטרת על השרבית ועומדת מולו. ובעל התניא אומר, יש כאן איזשהו תהליך כזה, של מה שאסתר עוברת מול הגילויים, מול ההסתרות והגילויים. שאסתר בהתחלה היא נמצאת בארמון, והיא שונאת את זה, היא מתאבת את זה, זה ארור. והיא אומרת, למה, כאילו, למה הבאת אותי למקום הזה? איזה מין מקום זה להיות בו? ומרדכי עוד בא אליה ואומר לה, צריכה ללכת אל המלך מרצונך. שזה אומר שאת מאבדת את העולם הזה שלך, מאבדת את העולם הבא שלך. והיא אומרת, כאילו, איזה מין ניסיון שמת אותי? תן לי למות על קידוש השם. תן לי ניסיון אחר, אבל זה ניסיון כזה, זה ניסיון רע. שאני צריכה לבוא מרצוני למלך אחשוורוש. ולהיות איתו. איזה מין דבר זה? אני לא רוצה את זה. ובתוך הכאב הזה, אני חושבת שבשלושה ימים האלה של הצום, כאילו חל בה איזשהו מהפך, שבהתחלה היא אומרת, מה זה הדבר הזה? והיא אומרת, אני לא רוצה. ומרדכי קצת דוחק אותו, אומר לה, זה המקום שלך, כאילו, בשביל זה השם שלך אותך. אם לא לעץ כזאת, הגעת למלכות. כאילו, הקדוש ברוך הוא לקח אותך ספציפית, והוא שם אותך שם, כי זה מה שהוא רוצה ממך. ובאיזשהו מקום היא מבינה מתי שהוא, היא אומרת, אתה יודע מה, בעצם זה בכלל לא משנה. כאילו לא אכפת לי להיות צדיקה או להיות רשעה, מה אכפת לי להיות איתך? בוא נעזוב את כל הגילויים האלה. כל התחפושות האלה, או איך זה מתגלה, אם זה בא בפרצוף שמח או פרצוף עסוב, אם זה בא ככה או ככה, בסוף הכל זה גילויים שלך. אפילו הברוך מרדכי הכי ברוך שיהיה, הוא גילוי, הוא לא אתה בעצמך. אז עזוב, לא מעניין אותי גילויים, אני רוצה אותך. ואני מוכנה לוותר על הכל, ושיהיה לי אותך. אני מסתכלת ישירות אליך, אני מחפשת אותך. והמקום הזה הוא כאילו השורש שלנו, ההתחלה של אנדה לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שההתחלה של זה היא אומרת, תכלס הכל זה אותו דבר. הכל זה גילוי, ולא מעניין אותי. אני לא רוצה גילויים, אני רוצה אותך. ואני לא מתעסקת בשאלה אם זה ארור המן או ברוך מרדכי, אני מוכנה לחדור דרך זה, ולמצוא איזשהו רצון יותר עמוק מהשאלה של אני רוצה להיות בטוב וצדיקה וישרה ולחיות חיים טובים ומלאי אור אלוקי, אני רוצה אותך. לא אכפת לי מהעולם הזה שלך, לא אכפת לי מהעולם הבא שלך, אני רוצה אותך בעצמך. וזה המקום כאילו, הפער בין שני המקומות האלה זה האם לגעת בראש השרביט או לבוא לפני המלך. כי בן נתן אומר, השרביט זה המקום של הגילוי, שבו אור אלוקי נמשך כאילו במין חוט כזה ומתגלה בעולם. כשאני נוגעת בראש השרביט, אני אומרת, אכפת לי מה קורה כאן. כאילו, זה ארור, זה ברוך, זה טוב, זה רע, זה קרוב, זה רחוק. ובאיזשהו שלב אסתר אומרת, אני לא רוצה את השרביט. אתה מושיט לי, אני באה אליך. אני רוצה לעמוד נוכח פני המלך. סליחה, אני רוצה לעמוד לפני המלך. אני רוצה אותך. מה אכפת לי? מה? ראש השרביט זה כאילו יש את המלך, והמלך הוא כאילו בא לידי ביטוי, כאילו המלך מלכו של עולם, הוא כאילו מתגלה לתוך העולם באיזשהו צינור כזה, ויש לו גילויים, ועכשיו אני נוגעת בקצה של הגילוי. ואיזה כלי זה בא לידי ביטוי? אבל בעל התניא ממשיך, הוא אומר, אחרי שאסתר באה ועומדת, וכאילו היא עם השם, אז היא יכולה לחזור למה שאמרנו בהתחלה, של להסתכל על הזווית האלוקית, ולראות שמהזווית האלוקית, באמת, הארור המן והברוך מרדכי הם מתוקים באותה מידה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להאיר לנו אור אלוקי, והוא מאיר אותו דרך טוב ונועם ושמחה, והוא מאיר אותו דרך קושי וכאב. וזה לא פחות טוב מזה. באמת, באמת, זה לא פחות טוב מזה. ובאמת, האלוקים הוא הופך להיות צחוק. ומהמקום הזה, זה לא רק, כאילו, הנקודה הראשונה שהיא אומרת, לא אכפת לי מכלום, אני רוצה אותך, אלא שהיא יכולה לחזור אל העולם בחזרה, לחזור אל הארמון, אל איפה שהיא נמצאת, ולהגיד, אם זה מה שאתה בוחר, זה הכי טוב בשבילי. שהיא יכולה להסתכל על המקומות... שהיא יכולה להסתכל על המקומות הכואבים, בחיים שלה, ולהגיד, יש איזה מקום שגם זה, זה הדבר הכי מתוק שקרה לי, כמו הדברים המתוקים שקרו לי. אני יכולה לראות את זה שזה מתוק וטוב. אני יכולה לראות את זה שזה בעצם צחוק. וזה החזרה שלה, כאילו, מהמקום הזה. ושמה, כאילו, זה מה שהיא מביאה לנו, בעד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. היא אומרת, כאילו, בסוף מה אני מגלה? פורים יש בו גם צעקה, אז כאילו, אל תוותרו עליה. אבל בסוף מה אנחנו מגלים? שבעצם הכל טוב. בעצם כשאני מסתכלת על זה, אז גם ארור אפשר להבין אותו כמלא אור. המילה ארור היא באה מהשורש אור. ולא רק שיש בו אור, אלא יש בו אור ועוד אור ועוד אור, שאנחנו קוראים לזה ארור, כמו איזוז שזה מלא עוז, אז ארור זה מלא אור. ויש לי כאן טוב וטוב, ברוך וארור, והכל טוב, ואני כבר לא יודעת להבדיל. כאילו, ויש איזו נקודה כזאת שאני מסתכלת ואני אומרת, מה היית מעדיפה? כאילו, אני אפילו לא מעדיפה. כן, זו נקודה קטנה. רוב השנה אנחנו מעדיפות, רוב השנה ברוך מרדכי וארור המן, וכאילו הכל, ויש לנו טוב ויש לנו רע. אבל יש איזושהי נקודה אחת שאנחנו חוזים בה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להסתכל ולהגיד, הכל טוב. כאילו, יש כאן אחדות שהיא מתגלה אפילו במקום הארור. רצית לשאול.
עשה
נכון, נכון. זה אמירה נורא מסוכנת. זה אמירה ממש מסוכנת, וצריך להיזהר איתה, ואנחנו לא יכולים בלעדיה. זאת אומרת, יש בה משהו, כאילו, צריך לדעת, לקחת אותה במינון, זה מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע? הוא לא יבוא, כי זה מסוכן מדי. פעם בשנה. אבל כאילו, זה אמירה מאוד בעייתית, כי בסופו של דבר אנחנו חיים בגילוי. בסופו של דבר, כמו שבעל התניא אומר, מתי זה? זה בגמר המלאכה. כאילו האמירה הזאת היא אמירה של סוף, היא לא אמירה של אמצע. אתה לא יכול באמצע המאבק להסתכל ולהגיד כבר ניצחתי. חכה שנייה, עוד לא ניצחנו. עוד לא הגענו לסוף הבדיחה. זה עוד לא קרה, כאילו. אבל באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזמן, והכל קורה. ובאמת יש איזושהי נקודה אלוקית כזאת, שבה גם ברגע הזה הכל טוב, והכל מאיר. והקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה איזשהו כוח שאומר, אתה יכול להיות בתוך החושך הזה, ולהסתכל ולהגיד, יש כאן אור. וזה מתעתע, וזה מבלבל, כי יחד עם זה יש כאן חושך. אבל אתה יכול בנקודה אחת להסתכל ולראות את זה, או שחלק אחד ממך, שאיזשהו מקום בך יהיה בו את המפגש עם המקום הזה. וזה חשוב, כי אנחנו לא יכולים להישאר כל החיים שלנו בשאלת הגילויים. זה מצומצם, זה קטן. אנחנו חייבים להיפתח למה שמעבר לגילוי. זה גם כאילו, אם אנחנו מתעסקים בזה, זה כאילו, זה נורא מבלבל. לפעמים הוא טוב אליי, לפעמים הוא רע אליי, הזמן, מה הוא? מי זה אלוקים הזה? אם אני מתעסקת רק באיך שהוא מתגלה. אני חייבת להיפתח לזה שיש משהו שהוא מעבר לגילוי. אם יש משהו מעבר לגילוי, זה הרבה יותר חזק מהגילוי, אז ברור שאני גם ארצה אותו. ויחד עם זה, אני צריכה גם לדעת לחזור, ולא רק לרצות אותו ולהיעלם. טוב, אז נעשה סיכום, ולא הגענו עד אחרינו. כשהכנתי את השיעור הזה אמרתי, יש לי כל מיני דברים להגיד, אני לא יודעת אם זה ייקח לי שעה שלמה. אז כאילו יותר ביטחון, אני אביא עוד איזה משהו, שהוא נורא יפה, הוא באמת גם נורא יפה. דרכי נועם זה הבן של הנתיבות שלום, שבטח יצא לכם לשמוע עליו, הוא הרב מסלונים הנוכחי, שמכהן עכשיו. ויש לו, וכמו הנתיבות שלום, הוא יחסית קרי. אפשר להבין אותו, אפשר ללמוד אותו גם לבד. אז יש לכם את זה ממש, זו תורה מאוד יפה ושווה לכם ללמוד אותה. אז מה אנחנו אמרנו? אמרנו שיש כאן, יש לנו את העניין הזה עם הגילויים וההסתרות, מגילת אסתר. מגילת אסתר, סליחה, ופורים עם התחפושות, הם קוראים לנו להסתכל על הנושא הזה, לראות מה, לשחק קצת, לגעת בזה, לשאול את עצמנו, אז מה קורה כאן באמת? אם אני מתחפשת, אז אני מגלה את עצמי או מסתירה את עצמי? אם הקדוש ברוך הוא לא כתוב במגילה, אם שם השם לא כתוב במגילה, אז השם נמצא שם או לא נמצא שם? ואם שם השם כן היה כתוב, זה רק שם. מה אנחנו מחפשים? שהשם יהיה במגילה, לא שהשם שלו יהיה. שהוא בעצמו יהיה במגילה. אנוכי אסתר אסתיר, כאילו שהאנוכי שלו, שהוא בעצמו יהיה שם. אז זה כאילו, המשחק הזה עם הגילוי והאסתר, הוא כאילו קורא לנו קצת להסתכל מעבר, קצת לראות את משהו למעלה מהגילוי. ובנקודה הזאת של למעלה מהגילוי, אז דיברנו, יש איזה מקום כזה שהוא מצד אחד מפחיד ומשתק ומבטל הכל, ומאפס את הכל, שהוא אומר, אני לא מאמין לזה בגרוש. כאילו, אם עד עכשיו האמנתי לגילוי ואמרתי, טוב, זה טוב, רע, זה רע, עכשיו הכל מחוק אצלי, ואין טוב ואין רע ואין משמעות לחיים האלה ואין כלום, כאילו, יש רק השם. יש שם איזה מקום כזה שהוא מבטל הכל. ראינו אותו גם באליה כהן בהקשרים אחרים, שהוא גם בעצם מבטל את הכאב של חנה. הוא אומר, בסדר, אין לך ילד, יש לך ילד. יש אלוקים, הוא מעבר לזה. זה כאילו מקום מאפס כזה. ואחרי המקום המאפס והמבטל הזה, אנחנו יכולים לחזור חזרה ולגלות שהקדוש ברוך הוא עם כל האינסופיות שלו והעוצמתיות והענקיות שלו וזה שאנחנו לא מבינים אותו, שהוא מעבר להכל, הוא בוחר להתגלות בנו, במקומות האלה, דווקא בבחירות המסוימות שלנו. ואם הוא בחר את זה, אז זה הכי טוב לנו. הבחירות הטובות שלו והבחירות שקשות לנו. זה הכי טוב, וזה הכל צחוק, וזה הכל רחמים גדולים וחסד, וזה הצחוק שהיום עושה מהלילה, שהוא מסתכל ואומר, כל מה שפחדת ממנו, כל הלילה אתה ישבת ופחדת. מה זה? מה זה הדברים האלה? כן? רואים איזה סמלה תלויה וכאילו, מה זה? לסדות. ואז הוא אומר, זה צחוק. כאילו זה הכל צחוק, זה הכל טוב. הוא אומר, כאילו, למה אתה בא ואז אני לא אהיה? אז הוא אומר, פוך, אני אבוא ואתה תצחק. באמת באמת נראה לי הם צוחקים ביחד יום והלילה. אז הכל הופך להיות טוב. כאילו כשרואים שהאינסוף הזה הוא גם יכול לבחור להתגלות בתוך מציאות מוגבלת, להתגלות בתוכי, להיות קרוב אליי, להיות קשור אליי, אז הפחד הכי גדול הופך להיות הצחוק הכי גדול. אז זהו, אני מאחלת לכם פורים ממש מצחיק ומשחרר, שלא תדעו בין ארור אמן לברוך מרדכי, שכולנו, שתצחקו לצחוק שהיום עושה מהלילה. זהו, בעזרת השם. תודה רבה גדולה.